ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבקמה דף קוף תת זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שש שורות מלמעלה. כדאי לנו רק לרענן את הזיכרון מהכתוב במשנה שלמדנו בשיעור הקודם. מתואר שניים שהולכים, אחד סוחב חבית של יין ואחד קד של דבש. נסתק חבית של דבש ו הבעל היין שופך את יינו ומציל את הדבש לתוך החבית של יין שהוא שלם. ואז המשנה מלמדת שלבעל היין ששפך את יינו, הציל את הדבש, אינו אלא שכרו. ואם אמר, אם בעל היין אמר אציל את שלך, כלומר אני אציל את הדבש שלך, ואתה נותן לי דמי שלי, ואתה תפצה אותי על כל היין, חייב ליתן לו. ובגמרא אנחנו פותחים עם שאלה, למה בעל הדבש צריך לתת, לפצות את בעל היין על דמי יינו? למה הוא, בעל הדבש, לא יכול להגיד משתה, לשון שותה, משתה אני בך? נכון, התנינו ביחד שאני אשלם לך על דמי היין, על שווי היין. לא, אני אתן רק את שכרו, את השכר פעולה ושווי שווי הכלי, כי במילא אתה היית חייב לעשות מצווה, מצוות השבת אבידה. ועל בסיס זה הבעל הדבש יכול להגיד, לטעון, משתה אני בך, סתם אמרתי, ככה היום אומרים. וזה מה שכתבנו גם בשוליים תחת הכותרת נושא. אחרי שבעל היין הציל את דובשו של חברו, בעל הדבש צריך לשלם לבעל היין. למה בעל הדבש צריך לשלם? כלום, הרי הוא יכול לטעון משתה אני בך. עכשיו הגמרא, הדיבור המתחיל מהמשנה, אם אמר לו אציל את שלך וכולי, ההמשך, ואתה נותן לי דמי שלי, חייב ליתן לו. הגמרא שואלת עמי, תשימו לב, קושיה שש שורות, כפי שזה מסומן אצל הגמרא, למה בעל הדבש צריך לשלם יותר מסחרו? למה, עוד פעם, למה בעל הדבש יהיה חייב יותר מסחרו? ונאמר לי שבעל הדבש יגיד לבעל היין, משתה אני בך, מי לא תניה? הרי יש, יש תקדים, יש מקור לומר כך. הרי שהיה בורח מבית האסורים. בן אדם שהיה בורח מבית האסורים, והיה מעבורת לפניו, היה ספינה שהיה מעביר אותו, את הנער. אמר לו, אותו בורח אומר לקרבנית, תול דינר והבירני. אין לו אלא שכרו. אותו קרבנית לא יכול לתבוע מעבר לשכרו. אני מבין מכאן שדינר הוא הרבה יותר משכרו. על מה? אמר לי, אז מכאן אנחנו רואים שאותו בורח יכול לטעון, זה שאמרתי דינר, משתה אני בך. אחא נמי, למה לי, למה שבעל הדבש לא יגיד לבעל היין, מה פתאום שאני אשלם לך את כל דמי היין? אני אשלם לך שכרך, משתה אני בך. בזה שהסכמתי לשלם את דמי היין, סתם אמרתי. הגמרא עונה, המקרה שלנו שאדם שפך את יינו כדי להציל דבש של חברו, לא דמי אלא לסיפה, הספר של המקור שקראנו עכשיו מבניין בורח מבית העשרים, מה כתוב בספר? ואם אמר לו תול דינר זה בשכרך והבירני, נותן לו שכרו מושלם. מה ישנה רישה ומה ישנה הספר? למה בספר הוא צריך לתת לו את שכרו מושלם, את כל מה שמגיע לו, דהיינו יותר מסתם שכרו? אמר רמי בר חמה, בצייד השולדגים מן הים. אותו בעל מבורת, אותו קרבנית, הוא אדם שהיה עוסק בצידת דגים. דאמר לי, אותו קרבנית אומר, זה שאני עברתי אותך עכשיו, זה היה על חשבון הצייד שלי. דאמר לי, הפסדתני קברי בזוזה. אתה הפסדת אותי בזמן שאני עסוק להביא אותך, קברי אלוהים דגים בזוזה. זה סכום שהוא נקט שהוא הפסיד כעת בגלל העיסוק עם, עם אותו בורח. וגם אצלנו ההפסד הוא ניכר, הוא שפך את יינו. נעזר ברשי, תפסדתן קברי בזוזה, והיינו בשכרו תקטני, תול דינר בשכר שאתה מפסיד כאן ותעבירני. אם הוא פירט בצורה כזאת, נותן לו אותו שכר מושלם. ומתניתי נמי, במקרה שהוא שפך את יינו, הרי הפסדו ניכר. אז במקרה כזה אין מקום לטעון משתה אני אך. הגמרא ממשיכה, שותף נער חמורו וחמור וחברו שלא יפה מנה וכו'. דוגמה שנייה ראינו במשנה אחרי הדוגמה של זה ששפך את יינו להציל דבש של חברו. כאן הדוגמה השנייה דיבר על אדם, הוא וחברו היו הולכים ושתפה אותם הנער, והוא זה שהיה לו חמור שווה רק 100, עזב את המאמץ להציל את חמורו והציל את חמור חברו שהיה שווה 200. הוא צריך, אומר הגמרא, וכאן אנחנו ממשיכים עם נקודה ארוכה בערך 7 שורות, למה יש צורך לשתי הדוגמאות, המציל את דובשו של חברו והמציל את חמורו של חברו. הוא צריכה, אני צריך את שתי הדוגמאות. יש מינן כמיתה, אם היינו משמיעים רק את המקרה של הדבש, התמהו דחי פירש שמה, כשהוא בעל היין פירש שאני אציל את שלך ואתה נותן לי דמי שלי, יאיב לי דמי כולי ולא רק שכרו, משום דבידיים כפסיד. מדובר שמה במעשה יוזמתי, אקטיבי, הוא שפך את יינו בידיים בשביל בעל הדבש. אבל הכה שמדובר בחמור שנסחף על ידי השיטפון בנהר, וממילא הנהר שטפה, הוא לא עשה שום פעולה שגרם להפסד חמור, נאמה, אז יש מקום להגיד אין לו אלא שכרו, שהוא חייב, זה שהחמור ששווה 200 ניצל משלם רק שכרו, את דמי השווי המאמץ של השני ולא את כל שווי החמוש המאה. ולכן היה צריך בנוסף לדוגמה של הדבש ללמד את המקרה של החמור שיש לו, אם פירטו, אם הוא פירט שאני אציל את שלך ואתה תשלם עבור ההפסד שלי, אז הוא משלם. ואי אשמין הצפה, ואם היינו משמין רק את המקרה של החמור, החהו דבסתמה, בלי האמירה, אני, איזו אמירה, אני אציל את שלך ואתה תשלם לי דם משלי, זה בסתמה. החו דה בסתמה אין לו אלא שכרו משום דממילה. בגלל שכל ההפסד הוא, כמו שאמרנו מקודם, זה לא איזו מעשה בידיים, אלא שיטפון הנהר. אבל אתם בניין הדבש, דה בידיים, אימא, היה מקום להגיד, אפילו בסתמה היה הבלי דם מכולה. היה צריך, אותו בעל הדבש היה צריך לפצות את בעל היין על, על כל שווי היין. גם בלי לפרד. צריכה? לכן אני צריך ללמד את המקרה של היין, שדווקא בגלל שהיה אמירה מפורשת, רק אז הוא מקבל את דמי כולו. בא מיני רב כהנה מי רב. מעשה, ירד להציל, ועלה שלו מאליו. מקרה שכמו אצל החמור, אני אמרתי מעשה זה שאלה תיאורית, מעשה כזה תיאורית, אם אחד ירד להציל את, את, את של חברו על מנת שייתן לו דמי כולו. הדוגמה, ראינו מקודם את החמור ששווה 200, בעל חמור ששווה רק 100 עזב את חמורו כדי להציל את חמור חברו ששווה כפול, ועל מנת שהוא יקבל פיצוי על החמור של, שלו עצמו ששווה 100, ועלה שלו מאליו מהו, והוא אותו מציל הצליח להציל את של חברו, אבל בו בזמן את, את שלו לא הלך לאיבוד, אלא עלה מאליו, עלה מהמים מאליו מהו. האם יש מקום לתבוע בכל זאת את, את, את כל דמיו מבעל המתיים, בעל חמור המתיים? אמר לי אז רב כאן, רב עונה משמיה רחימו עלי. במילים אחרות, זה לא חלק מהחשבון. זכה מן השמיים בשלו, אבל הבעל חמור המתיים צריך לתת לו דמי כולו, את המאה של שהבעל החמור הראשון היה מוכן לוותר עליו, להפסיד. אני אומר להפסיד, הכוונה לעשות את המאמץ להציל את השל 200. הוא לא ויתר על השכר, כי הרי הם יתנו שאני אציל את שלך ואתה תיתן את דמי שלי. רק מה, כאן החמור של הבעל המאה לא הלך לאיבוד, אלא עלה מאליו. רב עונה שאין, זה לא משנה את, את, את החיוב שבעל המתיים לפצות את זה שציל את חמורו. אומר רשי, מין שמי רחים עלי ויעיב לי דמי דמי כאילו מת. ממשיך הגמרא, כיהה דרב ספרה. כאן יש מקרה מעשה שאנחנו כתבנו בצד בשוליים תחת הכותרת תת נשא, מעשה שליווה אריה את רב ספרה ושיה אותו. ממשיך הגמרא, כי הד רב ספרה וכאזיל בשיירתה, הוא היה חלק משיירה, לבינו ההוא אריה. אריה ליווה אותם, והוא, אותו אריה שמר עליהם מחיות, מליסטים. כל לילה קשה דובי חמוד אחד מנהל וכחיל. הרי אריה צריך גם לאכול. אז ההסכמה בין אנשי השיירה, שכל לילה אחד יאכיל לאותו אריה את החמור אחד. כמעט הזימני דרב ספרה שד עלי חמרה ולא אחלי. כשהתור של רב ספרה הגיע לאכיל חמור, רב ספרה זרק לו חמור, אבל האריה לא אכל. קדים רב ספרה וזכה בי, ורב ספרה קפץ על ההזדמנות לזכות בחזרה בחמור שלו. אמר לי רב, אחמי דפתי לרבינה, למה לי למזקי בי? למה היה צורך לאבספרה לזכות חזרה בחמור? נהי דחי אבקרי, עדי תדעי אבקרי, עדי תדגוי המלוא אבקרי. נניח הוא הפקיר את החמור לטובת האויי, אבל לא הפקיר אותו לכולי אלמה, לכל מי שיזכה בו. אז למה רב ספרא פעל בכל זאת ככה? המלא, אז רבינו עונה, רב ספרא לרב חד המילטה הוא דעבד. אומר רשי לרב חד המילטה שלא יהיה ערעור בדבר. נכון, מן הדין הוא לא היה צריך לפעול כך, אבל יבוא מישהו יערער שהרי הפקרת את החמור לכולם. יכול, למרות שזה לא נכון, אבל בן אדם יבוא לערער על כך, ואז רב ספרא נקט פעולה שגם זה הוא לא היה יכול לטעון נגדו. בא מיני רב מרבי ירד להציל ולא הציל, מהו? כך כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, מה הדין היורד להציל ולא הציל? האם מקבל כל שכרו? בדוגמה שראינו במשנה, יש אדם שהיה לו חמור שווה 100, הוא ויתר על הצלת חמור שלו, להציל חמור שני שווה 200, היה הסכמה שהוא יקבל פיצוי לרמת שווי החמור המקור שלו, דהיינו 100, הוא ניסה להציל את השל 200, אבל לא הצליח. האם יש לו מקום לגבות את שכרו, את המאה בכל זאת? אמר לו, אז רבי הגיב, וזו שאלה. והתשובה היא, אין לו אלא שכרו. הוא לא יכול לגבות את כל מה שהוא ציפה, אלא את השכר הפעולה בלבד. הביטוי, וזו שאלה, מופיע כפי שמצוין בצד, בשוליים, זבחים, דף למד עמוד ב', צד ב' עמוד ב', במקומות האלו, רשי מפרש שזה ביטוי שיש להבין אותו בניחותה. כלומר, וזו שאלה, זו שאלה טובה, וממשיך עם התשובה. ממשיך הגמרא, איתיבי, כאן אנחנו באים להקשות על הנאמר שאין לו אלא שכרו, דהיינו הוא לא יכול לגבות את כל הסכום שיתנו מראש, מאחר שכאן לא הצליח להציל את היקר יותר של 200. היטיבי הסוחר את הפועל, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', להביא כרוב ודורמסקנין לחולה, אלוהי מאכלים שדרושים להבריא את החולה, והלך ומצאו שמת או שהבריא, אז לכן אין צורך לצמחים האלו, המאכלים האלו, נותן לו שכרו מושלם, לא רק שכרו, את השכר המאמץ הפולה, את שכרו מושלם. אמר לי, אז מה אנחנו רואים? שגם אם אין צורך לדבר, בכל זאת הוא יכול לקבל את שכרו מושלם. אז גם פה, מה אנחנו, במילים אחרות, השכר משולם לפי המאמץ, לא לפי התוצאות. זה מה שאנחנו רואים מהמקור הזה. אז אם הוא לפי המאמץ, והתנאי שיתנו מראש, הכל מבוסס על המאמץ, לא התוצאות. המלא מדמי, איך אתה משווה, ועקב כך העלית קושיה מהמקור של החולה, למקרה של הצלת, האי הצלת החמור? הטעם, אצל החולה, עביד שליח שליחותי. הוא הביא את הדברים. הוא הזכיר אותו להביא את הדברים, והוא הביא את הדברים. לכן משלמים לו את כל מה שמגיע לו. אך בעניין החמור לא עביד שליח שליחותי, השליחות בקשר לחמו היה הצלת החמו היקר, והוא לא ביצע את זה, לכן הוא לא מקבל את שכור מושלם, אלא שכר בסיסי, שווי העבודה, נגיד לפי שעה. כאן יש סימון חדש, ויש מעוינים, וכתבנו בשלהם סדרה של ברייטות שהמשותף להם קבוצות של אנשים שניצלו מכלל סכנה. הגמרא, תנו רבנן, שיירה שהייתה מהלכת בדרך, במדבר, ועמד עליהם גייס לתורפה. הכוונה של אותו גייס היה לבזוז את השיירה, והגיעו לפשרה בדרך תשלום ממון. מחשבים לפי ממון ואין מחשבים לפי נפשות. כמה כל אחד ייתן? כל אחד ייתן לפי כמות הממון שיש לו. אדם שהוא שיש לו 200 והשני יש לו 100, זה שיש לו 200 ישלם פי 2 ממה שהוא עם ה-100 ישלם. ואם שכרו תייר ההולך לפניהם, תייר הכוונה מדריך מדברים, הוא מראה להם את הדרך, מחשבים אף לפי נפשות. השכר של אותו תייר יהיה גם לפי נפשות. יש המפרשים מה זה לפי נפשות, ולא הבדל בין עני ועשיר, ולא ישנו ממנהג החמרים. רש"י, ולא ישנו ממנהג החמרים, שאם נהגו לתייר לפי ממון או לפי נפשות, עושים. הגמרא ממשיכה, רשים החמרים להתנות שכל מי שיובד לו חמורו יעמיד לו חמור אחר. אז יש כאן הסכמה משותפת בין כל אלו שבשיירה, שכפי שלמדנו עכשיו, שאם יאבד אחד חמורו, אז כולם השתתפו להעמיד לו חמור אחר. בקוסיה הכוונה הוא איבד את החמור בפשיעה, הפשעה. אין מעמידים שלא בקוסיה, מעמידים לא. ואם אמר מי שאיבד את החמור, אומר תנו לי, כלומר תשלמי כסף, לא חמור ממש אלא כסף, ואני לוקח, אין שומעין לא. אומר רש"י, אין שומעין לא, שמה לא ייקח החמור, והם לא ייתנו אלא כדי שיקח החמור ויהיה מוסר נפשו לשמוע עמהם בלילות מן החיות וליסטים. על זה הגמרא שואלת, מה היה צורך לתנא ללמד שלא צריכים לשתף פעולה אם הוא ביקש כסף? פשיטה, לא צריכה. המקרה המדובר פה, דאית לי חמרה אחרינה, אותו בן אדם שאיבד החמור, יש לו עוד חמור, אז הוא כבר שייך למאמץ השמירה בין כולם. מהו דתימה? הקמינת עלי, היה מקום לחשוב שכן, בואו ניתן לו כסף שהוא יקנה עוד חמור, כי בלב הכי הוא שומר, כמה שמלן הטעם שלא שומעים לו, כמה שמלן שני נטירות עד אחד מנטירות עד הבית רי. האינטרס של האנשים, של אותם אנשים שבשיירה, שהוא ישמור עוד יותר במסירות. אז יש הבדל באיכות שמירה של חמור אחד בניגוד או בשונה מכמה אדם מוסר את עצמו לשמוע שני חמורים. אז זה הסיבה שאין שומעים לו, כי יש הבדל בין שמירה על חמור אחד למי שאמון לשמוע שני חמורים. תנו רבנן, ספינה שהייתה מהלכת בים, עמד עליה נחשול לטובה, וכאילו ממסעה, מחשבים לפי מסוי, ואין מחשבים לפי ממון. אם אחד מהנוסעים יש לו 100 קילו של זהב, והשני יש לו 100 קילו של ברזל, כל אחד יזרוק אותו משקל ממה שיש לו. אז אם אחד משליך 100 קילו זהב, השני מצפים מהשני להשליך למים 100 קילו של ברזל שיש לו. וזה הכוונה של מחשבים לפי מסוי, ואין מחשבים לפי ממון, ולא ישנו ממנהג הספנים. ורשאין הספנים להתנות שכל מי שעבדה לו ספינה יעמיד לו ספינה אחרת. עבדה לו בקוסיה בפשיעה, אין מעמידים שלא בקוסיה, מעמידים לו. והיא פירש למקום שאין הספינות הולכים, אין מעמידים. אנחנו נתייחס לפסקה האחרונה תוך כדי השאלה והתשובה של הגמרא. הגמרא שואלת, פשיטה, אם אחד מנהיג את הספינה במקום שאין אמורים הספינות להיות, אז זה פושע, זה רשלנות, אז ודאי שאין מעמידים לו ספינה אחרת. אז הגמרא שואלת, פשיטה, לא צריכה. המקרה שהתנא מתייחס אליו זה המקרה הבא. אנחנו, לפני שנקרא את זה במילות הגמרא, נתאר. אנחנו מדברים על ספינות הצפות, הנוסעות על נהר, במי נהר, והיו קושרים חבלים ארוכים לספינה ולבהמות שהיו מוליכים את הספינות על גדות הנהר. הבהמות היו הולכות על גדות הנהר ומושכות את הספינות האלו. עכשיו, יש הבדל בעניין עומק המים בימי הגשמים ועומק המים וזרימת כוח זרימת המים בימי הקיץ שאין שמים. אז בימי נגיד בסוף עונת הגשמים יש הרבה מים בערוץ הנהר, אז היו לא היה צורך להרחיק הרבה מהגדה בימי, וזה נקרא ימי ניסן. בימי תשרי, שזה סוף הקיץ, הרבה זמן לא היו גשמים, אז הספינה הייתה חייבת לשוט באמצע הערוץ, לא קרוב לגדה. אז עם ההקדמה הזאת הגמרא מסבירה מה פירוש דברי התנא שאמר שאם הספינה פירש למקום שאין הספינות הולכים, אז אין מעמידים, זה נקרא פשיעה. הרי זה פשוט לא צריכה. על מה מדובר? דבניסן, סוף עונת הגשמים, זמן שיש הרבה מים. מרחקי חד אשלה. חד אשלה זה אורך של החבל, אז היו מרחיקים רק חבל, מלא חבל אחד. ובתשרי שאין הרבה מים בנהר, מרחקי תרי אשלי, היו מרחיקים את הספינות, היו מרחיקות, מתרחקות מן הגדר פי שניים במרחק, בגלל שעומק הדרוש הוא רק באמצע ולא קרוב לגדה. וכאזיל ביומי ניסן למקום תשרי, וזה כאן הבעיה, זה כאן הפשיעה, שהיו מרחיקים ביומי ניסן רחוק, בזמן שלא היה צורך לכך, והמרחק מהגדה בימי ניסן, שיש הרבה מים, זרם חזק של מים באמצע ערוץ הנחל, ושם הוא הושיט את הספינה שם. אני קורא עוד פעם, וכאז ביומי ניסן למקום תשרי. ביומי ניסן שיש הרבה מים והם מים עמוקים שזורמים בזרם חזק, הרחיק את הספינה לאמצע הערוץ, ומאחר ששם בזמן ביומי ניסן באמצע הערוץ המון מים והשיטפון והזרם הוא חזק, הספינה נטבעה. מהו דתימה דבשי נקבי עזיל? היה מקום אולי לחשוב שאותם שאחראים על הספינה פעלו לפי דבשי, זה הרגיל, ולא נחשב פשיעה. כמה שמלן התנא מלמד שזה כן נחשב פשיעה. תנו רבנן, שיירה שהייתה מלכת במדבר, ועמד גייס וטרפה, ועמד אחד מהם והציג. זה קצת שונה מהסיפור הקודם שעמד גייס לטרפה, היה כוונה לטרוף אותם. כאן הם, אותה גייס באמת טרף, אבל היה איזו גיבור, והיה אחד מהם והציל, הציל לאמצע. זאת אומרת, כשהוא הביא את ה... הייתי אומר, נקרא לזה את השלל, אני לא יודע אם זה מילה מדויקת, כשהוא הביא את כל הסחורה, את כל הפריטים שניצלו, כל אחד ייקח את, הוא יכיר ויקח את שלו. זה הכוונה, יציר לאמצע. ואם אמר, אם אותו, נקרא לו, לא, אותו גיבור, אם הוא אמר, אני אציל לעצמי, הציל לעצמו. איך היא דמי? מה הרקע? אנחנו רוצים לדעת את הנתונים שעומדים מאחורי הסיפור הזה. איד יכול להציל, אם הבעלים יכולים להציל, אפילו סיפה נמי לאמצע. גם המקרה שהוא אמר אני אציל לעצמי, זה לא יקנה לו את הרכוש של אחרים, הם לא התייאשו. אומר רשי, אי שיכולים בעלים להציל, לא היה יוש, ואפילו אמר לעצמו, גזלנו. הגמרא ממשיכה, ואי דלא יכול להציל, למה בעלים אין להם יכולת להציל. אפילו רשנה מלעצמו, גם בלי איזו הכרזה מצידו, הוא יכול לשמוע את הכל לעצמו. הרי זה, הכל הולך לאיבוד, הוא הצליח להציל את הרכוש של אחרים, למה שהוא ישיר את זה לעצמו, כמו אחד שזכה מן ההפקר? אמר רמי בר חמה, וכאן יש לנו משולשים, ובשוליים כתבנו תחת הכותר נושא סלש מבנה, שלושה הסברים להסביר ההבדל בין רישה לסיפה בעניין המציל חפצים של אחרים וזכותו להחזיק בהם לעצמו. הגמרא, אמר רמי בר חמה, אחא בשותפין עסקינן. וכגון זה, כשמדבר בעיבוד ממון, שותף חולק שלא לדעת חברו, אפילו אם לא יוצא חברו. אמר פליג, כפי שראינו במקור, אם הוא אמר אני אציל לעצמי, הוא מעכב לעצמו מה שהציל. לא אמר, לא פליג. רשי, אחה בשותף, ובין יכולים להציל, בין אין יכולים להציל. והשיקולים שאלינו מקודם לא משחקים פה. זה לא משנה, יכולים להציל, לא יכולים להציל, וכגון זה במקום עיבוד ממון, שותף חולק, ואפילו לא יוצא חברו. אמר פליג, ומעכב לחלקו את מה שהציל. לא אמר, לא פליג. ושפיר עבד מסר נפשי, העסקה דתוויו, הועיל והוא שותף עם האוכל למטרח הכולה עסקה. אז זה אם לא היה אחזה, זה שהוא עשה מאמץ, זה לא אומר שהכל יהיה לעצמו, כי זה מן המוסכמות, זה מובן שאדם כזה שהוא שותף יתאמץ גם עבור השני. ממשיך הגמרא, רבא אמר, הכה בפועלים עסקינן וכרב. אנחנו מדברים על אנשים שהוא היו שכירים לבעלי אם מדובר בספינה למשל שטרפו אותה, הוא מדובר לפי רבא כשאין יכולים להציל. מה שאמרתי עכשיו לקחתי מרשי בדיבור מתחיל בפועל, שהיה שכיר לבעלי ספינה וכשאין יכולים להציל. זה שונה מהגישה של רמי ברחמה. וחזרה לגמרא, דאמר רב, פועל יכול לחזור בו מהעבודה שהעסיקו אותו אפילו בחצי היום, וכמה דלא הדר בי, כל זמן שהוא לא חזר בו, כי ברשותי דבעל הבית דמי. אז הוא כמו היד הארוכה של בעל הבית. וכי הדר בי תאמה הכי נאור, דכתיב כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם, ודורשים ולא עבדים עבדים. זה הזכות שהתורה מקנה לפועל, בשונה לעבד, פועל יכול לחזור בו באמצע היום. עכשיו איך זה, איך כל זה מתקשר לענייננו? אם הוא לא אמר, אז הוא ממשיך להיות פועל ומייצג את כל אלו שהוא נמצא איתם. אז אם הוא מציל את הרכוש, הכל יחזור לבעלים. אבל אם הוא אמר שהוא מציל לעצמו, אז זה כמו פועל שחוזר בו באמצע היום, ולכן אם הוא אמר, משהו מציל יהיה לעצמו. רבשי אמר, נגיד לפי רבשי וכפי שרשי מביא, אנחנו לא מדברים על פועל אלא באיניש דלמה, ורשי מוסיף גם הגמרא, גם רשי, אבל הגמרא אומרת כשיכול להציל על ידי הדחק. זאת אומרת הבעלים, אם היו עושים מאמץ, הם היו יכולים להציל את רכושם שוב פעם על ידי הדחק. גלי דעתי, אם אותו שהצליח להציל הוא אמר שהוא מציל לעצמו, אז אומרים לעצמו, אומר רשי, אמר לעצמי, ושמעו בעלים ושתחמו, אותם בעלים שעצמם יכלו להציל אבל על ידי הדחק, שמעו ושתחו ולא מעשו עצמם, הסך הדתי הוא הם הסיחו את דעתם וגלו דעייש, ומגלים שהם התייאשו ולא באו ממסר נפשם, והם לא רוצים למסור את נפשם. ומיהו אחד יכולים להציל להדיה, אפילו שמעו ושתקו לא קני, ומסתמה לא היה יש. חוזרים לגמרא, נקרא עוד פעם, גלי דעתי לעצמו, לא גלי דעתי לאמצע. וכפי שרשי הוסיף, אם היו יכולים להציל להדיה, כלומר לא על ידי הדחק, אפילו שמעו ושתקו, הוא לא קונה. המשנה, הגוזל שדה מחברו ונטלוה מסיקים. מסיקים הם אנסים, במילים אחרות גזלוה מן הגזלן. אם מכת מדינה היא, אומר לו הרי שלך לפניך. אנחנו נסתכל ברשי, מכת מדינה דאנסו ארתה דאחריני ודהך. חזרה למשנה, אם מחמת הגזלן חייב להעמיד לו שדה אחר. הגמרא קודם מתייחסת למילה שהופיעה במשנה מסיקין, והאם זה מה שיש לגרוס, או אולי מילה אחרת, מציקין. אמר רב נחמן בר יצחק, מאן דתני מציקין לא משתבש, ומאן דתני מציקין לא משתבש. מאן דתני מציקין לא משתבש, תכתיב במצור ובמצוק. אז רואים, המילה הזאת שייכת לאנשים כאלו אנסים. מאן דתני מציקין לא משתבש, תכתיב ירש הצלצל. צלצל זה מין הרבה, ורש"י אומר שהרבה זה נחשב גזלן, כי הוא אוכל את התבואה של כולם. ומתרגמינן, התרגום של ירש הצלצל הוא יחסניני סקה מסיקין, גזלן. אם מחמת הגזלן חייב, כך נאמר במשנה, שהשדה שהגזול נגזל מן הגזלן, מחמת הגזלן. מה זה? היחידה. מי אי למה דאנסוה לערה דידי ולא אנסוה כולי ערתה. אם מדובר שאנסו את הקרקע הזה הגזול ולא שאר קרקעות, מרישה שם מינה, הדין ששייך לזה כבר אפשר היה ללמוד מהרישה, לדייק מהרישה. מה כתוב ברישה? אם מכת מדינה היא, אז אמרנו שהגזלן יכול להגיד הרי שלך לפניך, והיא לא. מה זאת אומרת אם זה לא מכת מדינה? אז לא, אלא מה? הוא חייב להעמיד לנגזל שדה אחרת. אז על מה מדובר בסיפה של המשנה? מה זה עם מחמת הגזלן? לא צריכה דאחווי אחוויי, אומר רש"י, דאחווי אחוויי, שלא גזלה הוא עצמו, אלא שמע מבית המלך שמבקשים לגזול שדות, והראה להם אותו אחד שאנחנו מדברים עליו, נקרא לו הגזלן, אבל הוא לא גזל שדה של מישהו, אלא מה דאח ויחבויה, הוא שמע מבית המלך שמבקשים לגזול שדות, והראה להם תלו שד קרקע זו של פלוני. זה הנושא של הסיפה. הוא לא עשה שום פעולה או מעשה בידיים. לישנה אחינה, זה גרסה אחרת, ויש דיון בין במפרשים עם רש"י, למשל בכלל היה לו הגרסה הנוספת הזאת. בכל אופן, בגמרא כתוב לישנה אחינה, הכה במאי עסקינן, מה שכתוב במשנה עם מחמת הגזלן, על מה מדובר? כגון דאנסוה אקו ואמרי לי אחווי ארתי. אני ראיתי בספר רזה דשבתאי, שאני הוספנו את זה בשוליים, יש מפרשים דמיירי בגזלן שאנסוהו על שדותיו והראה את השדה הגזולה בכלל שדותיו. זה ההבדל בין הלישנה הזאת ללישנה הראשונה. לפי הלישנה הכינה מדובר באחד שבאמת גזל שדה, ומפרש הגמרא שבאו אל אותו גזלן אנסים, והם אמרו אנחנו רוצים שתראה לנו קרקע שנוכל לקחת, ואחווי ההוא בדיו, והוא הגזלן הראה, הצביע על אותו שדה שהוא גזל יחד עם שאר שדותיו. ההוא גברה דאחווי אקריה דחיתי דבי ריש גלותה, היה אחד שהצביע על קרי ששייך לריש גלותה. מה זה הצביע? שמאפשר או כיוון אנשים לקחת. ומה? לקחת קרי חיטין של ריש גילותה. עתה לקמי דרב נחמן. חייבי רב נחמן לשלומי. רב נחמן חייב אותו לפצות את בי ריש גילותה על הקרי הזה שנלקח על ידי האנשים. יתיב רב יוסף אחורי דרב הונא בר חייא, ויתיב רב הונא בר חייא קמי דרב נחמן, אמר לרב הונא בר חייא לרב נחמן, דינה או כנסה, מה שפסקת שההוא שהראה את הקרי של הריש גילותא, זה שהוא צריך לשלם על כך, האם זה מעיקר הדין או זה כנס. אמר לי רב נחמן עונה, מתניתין היא תתנן, אפשר ללמוד את הפסק הזה מהמשנה, אם מחמת הגזלן חייב להעמיד לו שדה אחר. והוא כמנה והסברנו את המשנה, לא שהוא לקח את את השדה, אלא מה? דאחווי אחוויה בתר דנפק. אחרי שרב נחמן יצא, אמר לרב יוסף לרב הונא בר חייא, לפני שלוש שורות ראינו שרב יוסף היה נוכח בזמן שרב הונא העלה את השאלה. אז רב יוסף כעת שואל רב הונא, לרב הונא בר חייא, מי נפקא לך מיני? אנחנו ממשיכים לדרכוף י' ז', אי דינה אי כנסה. מה זה משנה לך אם התשלום היא מטעם דין או מטעם כנס? המלא, אז רב הונא עונה, אי דינה גם רינן מיני, אפשר ללמוד ממנו, אי כנסה לא גם רינן מיני. אומר רש"י, גם רינן שואה ראשונה מהי מעשה דרב נחמן לשאר גרמי דנזיקין דאלמה. המילה גרמי שייך פה כי מדובר בנזק שנגרם אבל לא על ידי מעשה. סך הכל אנחנו מדברים על הצבעה בסיפור עם רב נחמן, אותו הצביע על הקרי של הריש גילותא, וגם המקור של ציטט של מי שהראה על שדות של פלוני, גם כן מדובר באחלי אהויי. נזק כזה אינו נזק ממש, נזק בידיים, אלא הוא מוגדר כמו גרמה בנזיקין, זה נקרא גרמי. אין כאן מקום להאריך על הנושא הזה אם יש הבדל בין גרמה לגרמי או לא, אבל אם הפסק של רב נחמן הוא מה שנקרא מן הדין, אז לומדים מכאן לשאר מקרים דומים. אבל אם אתה אומר כנס, אז אומר רש"י כאן ואי כנסה הוא דקנסי רב נחמן. למה רב נחמן הטיל פה כנס? משום דרגיל היה בכך, אותו היה רגיל, אותו מזיק היה רגיל בכך, אבל זה משהו ספציפי אליו, ראוי הוא לקבל, להטיל עליו כנס, אבל לא גמרין על מיני, לא לומדים מכאן למקרים אחרים. הגמרא שואלת, ומנה תימה דמקנסה לא גמרינן, מה המקור הבסיס לומר שדבר שהוא מחייבים אותו משום כנס, דבר כזה לא לומדים ממנו למקרים אחרים? אז בשורות הבאות אנחנו נראה סימון בצורת בית, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו ניסיונות ללמוד ממקורות מנהלן דמקנסה לא גמרינן. ממשיך הגמרא דתניא, בראשונה היו אומרים המטמא והמנסך, מי שמטמא טהרותיו של חברו, מי שמנסך יין נסך של יין של חברו, אז מחייבים. וחזרו לומר אף המדמע. מה זה מדמע? בא אדם והוא יובב תרומה בחולין של חברו. אומר רש"י בשורה שלישית, המטמא תאוותיו של חברו, מנסך יינו של חברו לעבודה זרה. דף אגב דקמי מנח, למרות שהפריטים מונחים פה ואין הזיקו ניכר, לא, אחרי שמטמאים פירותיו של חברו, לא רואים שינוי בפרי עצמו, בכל זאת משלם. ואז אנחנו בספר של המקור הזה כתוב שחזרו לומר אף המדמע, חזרו אין, זאת אומרת החכמים החליטו לחייב גם המדמע, לא חזרו אין, הם לא פסקו באופן מפורש על חיוב המדמע, לא היינו לומדים ממדמע ממנסך. מה הייתה מה? לאו משום דקנסה הוא, עצם זה שמחייבים אדם המנסך יין של חברו, זה קנס. וקנסה לא גמיר מיני, וללמוד עוד קנס ממנו לא עושים, לא לומדים אחד מהשני. אז עד כאן הניסיון לתת תשובה, מה המקור שמקנסה לא גמרינן? כי לא למדו חיוב המדמע מחיוב המנסך. הגמרא אומרת לא, זה לא הסיבה שלא היינו מחייבים על מדמע, אז יש סיבה אחרת. מעיקרה סברי להפסד מרובה חששו, כמו מנסך, אחרי שמנסחים יין הכל הולך לאיבוד, אז זה נקרא הפסד מרובה. זה חששו, להפסד מועד כמו מדמע לא חששו. מה זה, למה זה נקרא הפסד מועד? כי בניגוד ליין נסך שהוא הלך פייפן, זה אבידה גמורה, הפסד גמור. יין נסך כידוע הוא אסור בהנאה. מדמע זה תערובת חולין עם תרומה, זה אפשר למכור לכהנים שמותרים להם לאכול תרומה, אז מוכרים את התערובת הזה במה שנגד דמי תרומה, שזה פחות מדמי חולין. אבל לענייננו, היינו, אם לא היינו שומעים פסק מפורש על המדמע, הייתי חושב שמאחר שמדובר בהפסד מועט לא נחייב. אז כמה שמלן, אז זה מה שהגמרא אומרת, אני קורא עוד פעם, מעיקרה סבו להפסד מרובה כמו מנסה חששו, לכן הטילו עליו חיוב תשלום, להפסד מועט לא חששו כמו אצל המדמע, ובסוף סברי החליטו בתקופה מאוחרת יותר, להפסד מועט נמי חששו. אבל חזרו לומר, הסיבה שרק אחר כך חיוו המדמע, לא בגלל שלא לומדים מקנס, אפילו אם היית אומר כן לומדים מקנס, לא הייתי לומד מדמע, כי הייתי חושב שהקנס של מדמע מנסך זה חייב בפיצוי, כי זה הפסד מרובה. אבל הפסד מועט לא הייתי יודע שמטילים עליו חיוב תשלום, כמה שמלן שגם בהפסד מועט חייבים לפצות. הגמרא שואלת בכל זאת, איני והתני אבו עד רבי אבין, האבא של רבי אבין לימד את המקור הבא, בראשונה היו אומרים המטמא והמדמע, חזרו לומר אף המנסך. בוא נעשה חשיבה ביחד לפני שנתקדם. מטמא ומדמע זה אלו בניגוד למנסך, המטמא ומדמע זה הפסד מועט. זה מה שהיו אומרים בהתחלה, שיש לחייב על מי שמטמא או מדמע הסחורה של חברו. ומאוחר יותר חזרו לומר אף המנסך. חזרו אין, לא חזרו לא. אם לא היה החלטה מפורש על מנסך, אנחנו לא היינו מחייבים המנסך, למרות שמנסך זה הפסד מרובה. בכל זאת, ממדמה ומתמה והפסד מועט, לא הייתי לומד, לאו משום דלא גמרינן מקנסה. הסיבה שלמרות שמבחינת ההיגיון שאם על הפסד מועט מחייבים, ודאי על הפסד מובע כמו מנסך היינו מחייבים, אז למה היה צורך לפסוק כך באופן מפורש? כי מקנסה לא לומדים, הגמרא דוחה. וזה תופס כמה שורות, בערך חמש שורות, ולכן הסימון של דחייה מופיע אצל הגמרא, חמש שורות. הגמרא אומרת לא, מה פירוש לא? הסיבה שלא הייתי מחייב על מנסך זה לא משום דמקנסה לא גמרינן, אלא הנה השיקול. מעיקרא סברי כרבי אבן, הוא יופיע עוד מעט, ולבסוף סברי כרבי ירמיה. מעיקרא, כמו מסבירה, מעיקרא סברי כרבי אבן, דאמר רבי אבן, זרק חץ מתחילת ארבע לבסוף ארבע. זה מדובר בהלכות שבת, הלכות הוצאה או דר אדם ברשות הרבים, שזה אסור בשבת. אז הנה אדם ירח חץ מתחילת ארבע לסוף ארבע, וקרא שיריים, קרא בדים בהליכתו, פטור מלפצות על קריאות הבדים, שהרי עקירה צורך הנחה היא, ומתחייב בנפשו. על זה אנחנו אומרים קם לי בדרה במיני, מאחר שהעקירה, דהיינו יראת החץ, הוא היה לצורך הנחה. זאת אומרת, יש כאן מלאכת שבת, עקירה והנחה, וזה עובר ארבע עמות ברשות הרבים, זה מלאכה אחת. תוך כדי ביצוע מלאכה נוצר נזק הקריאה של הבדים, ומאחר שתוך כדי הבן אדם הזה מתחייב בנפשו, זה דוגמה של מיטה וממון באים כאחד. והכלל שאומרים קם לי בדרה במיני, מענישים את הבן אדם בעונש החמור בין שניהם, דהיינו הוא חייב מיטת בית דין ולא תשום הממוני. אותו רעיון אצל המנסך, הרי הוא הגביע את היין על מנת לנסך אותו לעבודה זרה, אז ההגבעה היה צורך ניסוך. אם נקבל את הניתוח הזה, אנחנו מבינים למה בהתחלה הוא יהיה פטור, פטור כוונה מתשלומים, כי ניסוך לעבודה זרה זה מחייב אותו מיטת בית דין, אדם השופך יין לשם עבודה זרה. אז כמו שאמרנו בעניין הלכות שבת, אם החיוב ממון בא תוך כדי איסור חמור יותר, אז הוא פטור על תשלום הממון. גם פה השלב הראשון חשבו שהגבעת היין לשם ניסוך פטור מתשלומים. אנחנו נסתכל ברש"י, עקירה צורך הנחה, וכיוון בין עקירה הנחה קרעה, נמצא מעשה שבת ומעשה קרעה באים כאחד, ולא אמרינן משעת עקירה חייב ממון, כאילו זה שעת העקירה הוא חייב ממון, הוא מתחייב בנפשו לא רבי עד שעת הנחת חץ, כאילו זה לא אומרים. והכה נמי, הגבעת יין צורך ניסוך הוא, ותשומים וחיוב מיטה דבר הזרה באים כאחד. וכפי שאמרנו כבר, זה היה המחשבה, מה שנקרא בראשונה, ולכן המנסך לא היה אמור חייב לשלם. ולבסוף סברי כרבי אמרה. המילה ולבסוף מתייחס למה שמופיע בברייתא, חזרו לומר אף המנסח. מה קרה? שינוי החשיבה. דאמר רבי יומיה, בניין היין, הוא ניסח יין חברו לעבוד עזרה, בשעת הגבעה קניה, זה הגזל, יחייב לממון. אני קורא עוד פעם, משעת הגבעה קניה יחייב לממון, מתחייב בנפשו לא הביא עד שעת ניסוף. זה מתרחש יותר מאוחר, אז אין כאן מיטה וממון באים כאחד. קניין הגזל היה מיד, וזהו, זה מחייב אותו ממון. זה שבהמשך הוא עשה פעולת ניסוך לעבוד הזרה, זה לא מבטל את החיוב תשלום עבור הגבעת היין. עד כאן שיעורנו להיום.